אנחנו בפרשת מקץ, אז יוסף יושב בכלא 8 שנים, זאת אומרת כשיוסף יורד למצרים 3 שנים הוא עובד בבית פוטיפר, יוסף עושה את הדבר הנכון, הוא לא הולך עם אשת פוטיפר, ומה הוא מקבל תמורת זה? יושב בכלא, 10 שנים בכלא. אז כל יום היא באה מנסה לפתות אותו, ויוסף לא מוותר. והיא מקץ 2 ימים, 2 אחרי שהוא ביקש מסער המשקיעים, כי אם זה חרטני, הוא פרו חולים. והנה עומד עליי אור, פרו חולם מהרהורי ליבו, חזן אומרים לנו חלומות הולכים אחרי הפה, חזן אומרים לנו שחלומות הולכים אחרי הפתרון, חזן אומרים לנו שאדם חולם בלילה, משהו מערער ביום. אחד מהמלאכים שאל אחד מהמוראים, מה אני הולך לחלום הערב? אז הוא אמר לו, על מלחמה זו וזו שמעסיקה אותך, כל יום הוא חשב. אז באמת בלילה הוא חשב, הוא חלם את זה, זה מה שכתוב בדניאל, ורעיונותך על משכבך סליקו, המחשבות שלך במהלך היום, בלילה הם עולות לראש. חלומות בזמן הזה, אנחנו לא נותנים זה כל כך התייחסות, דיברנו על זה, אני חושב, שזה מבעיות עיכול רוב החלומות שלנו. אז בגלל זה אנחנו לא כל כך מתענים תענית חלום היום, לא לוקחים את החלומות שלנו ברצינות, במקרה הכי גרוע עושים מטבת חלום, מה שכתוב מאחורי הסדרין, אני קצת צדקה, אבל מעבר לזה לא. אז...
למה ישבת שנתיים האלה? מאוד מפריע לי הפירוש של רעשי.
בוא נחכה ונראה. בסדר? בוא ננסה קודם כל להבין מי זה יוסף הצדיק. בסדר? קראת את המכתב של שבוע שעבר?
כן.
אוקיי, אז בואו נתקדם משם. פרו חולם 7 פרות ו7 קנים. מה זה ותבלנה הקנים? הרי בן אדם לא חולם משהו שהוא לא רואה בשטח. בן אדם לא חולם דברים שהם לא קרובים להיגיון. מה זה קנה שבולע? אז יש ראשונים שמרשים הכוונה מכסה. הוא שוכח את הפירוש, זאת אומרת, בלילה היה לו פירוש לחלום, אבל כשהוא קם בבוקר הוא שוכח, והוא קורא לחרטומים, והם לא יודעים, כל אחד נותן פתרון אחר, 7 מלחמות, 7 בנות, כל מיני פתרונות, ושר המשקים פוחד, שפרו הרי מאוד כועס ומאוד רוצה לדעת מה הפשט, ומה יקרה אם פרו ישמע שהוא ידע שיוסף פתר לו את החלום, ומה יקרה אם יוסף יגיע ובסוף יאמר לפרו, שהרי שר המשקים היה אמור להיטיב בעדו, אז שר המשקים מנסה לעשות מה שכל הרשעים מנסים לעשות. מצד אחד להגן על עצמו, מצד שני להזיק לשני. אז הוא בא ומדבר על יוסף. הוא אומר, תשמע, כשהייתי בכלא, אז היה איתנו נער עברי, שהמצרים לא סובלים את העברים, שהעברים אוכלים את השה, את הפרה, שהמצרים עובדים אותה. עבד, שכתוב בנימוסי מצרים, שעבד אף פעם לא יכול להתמנות לאף משרה. והוא כן פתר את החלום נכון. ופרו מיד דורש שיביאו את יוסף לפניו, ומגלחים את יוסף, כתוב בירושלמי, שאפילו יהודי שנמצא בכלא יהודי, לא צריך להתגלח ולהסתפר, אפילו שבסוף הוא יצטרך להתגלח ולהסתפר בכל המועד, כי זה חלק מהתחושה של האדם בכלא, בן אדם לא מרגיש להסתפר, תוסות במועד קטן מביא את זה, בן אדם לא מרגיש נכון להסתפר ולא להתגלח בכלא, לא תודה. אז יוסף בכלא לא מגלח ולא מסתפר. עכשיו, בוא נחשוב על יוסף. יוסף בילה 10 שנים במצב שאף אחד לא בא לבקר אותו. זאת אומרת, אין אף אחד שתורח למענו. והוא הולך מגיל 20 עד גיל 30, חוץ מאשת פוטיפר שאומרת לו, אני עוד אדאג לכך שיוציאו לך את העיניים, אני אדאג לכך שיחתכו לך את הרגליים, אני אדאג לכך שישלחו אותך לכלא עוד יותר רחוק שאף אחד לא ימצא אותך, חוץ מהאיומים שהוא צריך לחיות איתם יום יום, אין לו שום דבר. זאת אומרת, הוא יהודי בודד ואין לו מראה נבואה, ולא מראים לו שמע, הקדוש ברוך הוא אוהב אותך, אתה בסדר, לא, עשית טוב, נפלת בפח. ועוד יותר חמור אם נאמר שיוסף בא לחתור כשהוא בא לאשת פוטיפר, מחלוקת בחזל, האם כוונתו הייתה לטובה או לרעה כשהוא הגיע הביתה, אז הוא נכנס לכלא וגמרנו. אבא לא מחפש אותו, אחים לא מחפשים אותו, ההפך, האחים באו להתפטר ממנו, אז אין לי יוסף שום תקווה בעולם, חוץ מהקדוש ברוך הוא. וזה צדקות 10 שנים הוא עומד בדת שלו. עכשיו היה לו מאוד קל לעבור לנסות לפחות להיות כמו המצרים. לא, יוסף עומד בשלו. זאת אומרת, היכולת של האדם במצב שכולם סביבו עוינים לו, והוא סובל על צדקותו, אבל הוא עומד בשלו. זה מעין אברהם אבינו. הניסיון שיוסף צריך לעמוד פה בכלא, הוא לא שונה מאברהם אבינו שזוכים אותו לכלא ומאיימים עליו, והוא צריך לבלות את כל השנים בכלא. ויוסף עומד בזה. עכשיו, מה שיותר מפליא, זה כשסוף סוף מביאים את יוסף לפני פרו. ופרו אומר לי יוסף, חלום חלמתי ופותרן אותו, ואני שמעתי עליך לימו, תשמע חלום לפתור אותו. יוסף יודע בדיוק את משקל המעמד. הוא יודע והוא עוד ינסה לנצל את המעמד הזה. עכשיו, מה הפיתוי של האדם אומר באותו רגע?
תנקום.
לגחך טיפה, לומר, תשמע, כן, קצת כישרון יש לי בתחום, באמת כך אומרים, ובאמת יש לי קצת ניסיון. מה יוסף עונה לפרו? בלעדיי, אלוהים יענה את שלום פרו. איזה אומץ. איזה אדם מדהים יכול לעמוד שם אחרי 10 שנים שהוא בכלא. יש לו רגע של תקווה. יש לו רגע שפתאום יכול להיות שעולם שלו הולך להתהפך. והוא לא מוכן לקחת את הקרדיט לעצמו, בלעדיי אלוהים יענה את שלום פרו. אני קורא את הפסוק, אני לא מאמין. לא יודע איך מן אדם עושה כזה דבר. זאת אומרת, זה רמת צדקות שאני לא מתחיל להבין אותה. הוא יודע שאם הוא רק קצת ינתב את הדברים נכון, זה הפתרון לכל הצורות שלו. והוא לא מוכן לוותר. זאת אומרת, בשנייה הראשונה שהוא פוגש את פרו, הוא אומר משפט שבעצם פרו היה יכול לומר, תורידו לו את הראש. מה, הוא מתקן אותי? הוא יאמר לי, הוא מתחיל לנום לי שיש אלוקים? ויוסף לא מוכן. הוא אומרים לו, שמעתי שאתה, והוא אומר, לא, לא אני. ריבונו של עולם. אז לילה לפני, חזל אומרים לנו שבא גבריאל, לימד אותו 70 שפות, הנה חינמי, לילה לפני, אבל מה היה 10 שנים?
ימי שלום.
בסדר,
אולי. אם היה כל כך כזה, כל כך חזק, יכול להיות שהקדוש ברוך הוא אמר לו, תשמע.
יכול להיות.
כשאתה תצא.
יכול להיות, אבל ההפך, עליך להביא את הראיה.
יש למר שזה תיקון של סוף הפרשה הקודמת.
אבל התחילו עם שאלה על סוף פרשה הקודמת. אז אני רוצה קודם כל שנבין שיוסף זה בן אדם, שאנחנו לא מתחילים להבין את גדלותו. זאת אומרת, זה נכון שאנחנו לא מבינים את החטא של פרשה הקודמת. מסכים. אבל אנחנו גם לא מבינים מה זה אחרי 10 שנים שבן אדם יושב בבור, ואין לו שום תקווה בעולם. זאת אומרת, הוא לא יודע אם אבא שלו אכפת לו ממנו, יודע שהוא חי. זאת אומרת, בעצם מתברר שאבא שלו חושב שהוא מת. האחים לא באים לבדוק מה שלמה, ההפך, רוצים שהוא ילך לתימיון. ובמצב כזה שיש לו את השנייה הראשונה של ניצוץ של תקווה, הוא לא מוכן לוותר, אלוקים יענה את שלום פרעה. אז זה, אני אומר, כשאנחנו רואים את זה, אנחנו יכולים להתחיל להבין מה היה התביעה משמיים על צדיק כזה, על זה שהוא אמר את זה שר משקיע.
אבל איפה הגבול עם יוסף? לדוגמה, עוד מעט נגיד שהגבול הוא שגם כשהוא הולך לחפש את האחים שלו, למה אתה שואל את האיש איפה האחים שלו?
רגע,
אתה מסתמך על הקדוש ברוך הוא?
זה
מובן.
אז בסדר, אני באתי רק להראות שאנחנו לא מבינים. אני מסכים שאנחנו לא מבינים. אני רוצה שנבין שאנחנו לא מבינים רמה כזו של צדקות. זאת אומרת, אנחנו, אין לנו בעיה לקבל קומפלימט במצב הכי קטן. הוא, במצב הכי חמור, שכל החיים שלו תלויים בקומפלימט הזה, הוא לא מוכן לקבל את זה. זה הקדוש ברוך הוא.
אולי, האם
נבואה
יכול להיות חוץ לארץ?
כן.
יעקב לא קיבל נבואה כשהוא יצא מהארץ, נכון?
כן קיבל. הלאה.
לא קיבל, הקדוש ברוך הוא אמר לו, תעזוב. לא, אבל אומרים שהנבואה לא היה כמו שהיה בארץ ישראל.
בסדר.
אם ככה אפשר למה שיוסף לא קיבל נבואה.
בסדר, זאת אומרת, ככה.
לא כתוב בשום מקום בפרשה שהוא קיבל נבואה.
אנחנו עושים נקודת הנחה ש...
לא שווה לריב על זה. בוא נתקדם.
זה החלום האחרון של התנ"ך. כאילו, לא של התנ"ך, של התורה. כאילו, של אמר. נכון? זה החלום האחרון, שהוא פה... יש כל כך הרבה חלומות, מהרגע שבאים במגע עם יהודי כזה או אחר, מיד זה מדביק את אבי מלך, מדביק את זה, מחלה מדבקת, החלומות. אז...
יש 5 חלומות עם יוסף, זה של 5 החלומות האחרונים זה יוסף.
ועוד שאלה, האם החלום של יוסף עם האחים, זה אפשר להצביע שזה מראה שיוסף יגיע לגדולה כאן? כלומר, כשהוא חלם את זה, אנחנו לא יודעים מה, אבל מכלל הפרשנויות של חז"ל, אז סביב מה החלום הזה בעצם מצביע, האם זה לעתיד לבוא או לנקודת זמן הזאת, שיוסף בעצם הוא מלך, הוא מעין מלך מצרים, האם עכשיו, או מה נקודת זמן, בוא נאמר ככה, שיוסף מבין שהנה, החלום מגיע להתגשמות. אז אולי זה, אני סליחה שאני לא מקטרג אבל, על יוסף, אבל האם הוא עכשיו מבין שטוב, הנה, הגיע הזמן. החלום היה נכון. וכמו שהוא עונה לאחים אחרי זה, שהשם מוביל את, את המציאות.
אני מסכים שיש ליוסף נקודת אור שכנראה הוא לא מתייאש מהחלום. זאת אומרת, הוא... יש לו את החלום, הוא לא מתייאש מזה שהוא עוד צריך להיות מלך.
יכול להיות שלכן גם אבא שלו לא מתנחם, ואביו שמר את הדבר, כי הוא מאמין שהחלום הזה צריך להתגשם?
אז לא דיברנו על זה שבוע שעבר? יש בזה הרבה מהלכים, זאת אומרת, אבל זה לשבוע שעבר, אולי...
אני חציתי להתחבר על זה, אבל לא לפתוח נושא.
הזכרנו שם שיש אומרים שההפך, המיעון של יעקב להתנחם, זה מה שהציל את יוסף, שהוא כל הזמן מתפלל עליו, כל הזמן בוכה עליו, אז זה הזכרנו, כן. אבל חזרה לענייננו, אבל זה מהלך אחר.
אז פה בטוח יוסף ראה את כל הניסיונות, הוא ידע שזה ניסיון כשהוא נכנס לכלא, והוא ידע שהוא יצא עוד ניסיון, רוצה לנסות אותי, פה בטוח אני חייב לעבור את הניסיון הזה, כלומר את אלוקים הזה, שזה הניסיון הכי גדול, אולי יותר מהכלא.
שהוא
יכול...
אני מבין באמת
שהכל
זה ניסיונות, אז הנה, זה עוד
ניסיונות.
אני לא חושב שאפשר
לחיות ולהבין. הקדות שלו שהוא ידע שזה ניסיון.
זה לא מציאות שלו, אני מבין למה אנחנו זורקים אותו, ולמה כל הזמן זה הפוך מה...
אני לא חושב שהאדם מגיע את זה כשהוא חווה את זה בתור ניסיונות. הוא חווה את זה בתור קשיים, הוא צריך להתמודד עם זה.
צריך להתמודד, אין לו פה הרבה ברירה. עכשיו, אם נדייק בפסוקים, אז הראשונים מדייקים שפרו משנה מהחלום, זאת אומרת, בתיאור של פרעה הוא בכוונה בא להטות את יוסף, ויוסף בפירוש שלו קולט את השינויים ומתקן את ה, את, גם את החלום וגם את ההסבר של החלום.
ו... אני מתייחס לזה?
מה? אני לא זוכר. לא זוכר. צריך להכיר את הנראה אם יש לי צריך.
איפה הוא משנה?
הוא אומר לו לא נודע כי באו לקרבנה, זה לא כתוב. יש עוד כמה שינויים. טוב, לא זוכר. הרבי יהושע בן שביב מביא את זה. הוא מביא, שבכוונה הוא אמר את זה בצורה לא מדויק, וזה למה שהוא אומר, אחרי יודיע אלוקים אותך, הוא מביא מדרש, אחרי, מה זה אחרי? האם עמדת מאחריי? ראית את החלום כמוני? זאת אומרת, איך אתה יודע כל כך טוב? וזה מה שהוא אומר, איש אשר רוח אלוקים בו, הוא אומר, זה בן אדם עם נבואה. זה לא רק שהוא פירש, מה שאמרתי, הוא ידע לתקן, זה רוח אלוקים בו.
זה על שפת היאור, ועל היאור.
כן, כן. יש מלא שינויים, אם נדייק, אז ויוסף מתקן את השינויים.
אז מה, יוסף חלם גם את החלום הזה?
לא, זה היה הנבואה שהיה לו. זאת אומרת, אתה תהיה על ביתי, אז שפת לא ידעתי ישמע, נכון? שיוסף לימדו אותו 70 לשון. באגב, יהיה לימד אותו 70 לשון. אז יוסף מבין במהלך הזה שהולך להתחיל פה הגלות של כי גר יהיה זרחה. ככה רבי שואב בן שואב כותב, הוא הבין, תודה רבה, שזה עכשיו הולך להתחיל. זה לא סתם שהוא מגיע למקום פה. וכאדם חכם הוא מנצל את ההזדמנות שניתנת לו. זה כלל בתנך ובחיים, שהרבה פעמים לאדם נותנים הזדמנויות. ההזדמנות לא דווקא חוזרת על עצמה. זאת אומרת, ההזדמנות של גיל 18 היא לא ההזדמנות של גיל 20, של 25, של גיל 30, של 35. כל אדם בכל שלב צריך לדעת שההזדמנויות של אותו גיל ואותו רגע, זו ההזדמנות הזו, מיצית, לא מיצית עליו דווקא שהיא חוזרת, יהיו הזדמנויות אחרות, אבל ההזדמנות הזו לא חוזרת, ויוסף ממצא, אז הוא באמת נותן לפרו עיצה. יש פה וורט של רבי חסידי, שזה יסוד לחיים, שהוא אומר לפרעה, אם אתה תבנה על האנשים לחסוך כסף, אנשים לא יודעים לחסוך כסף. טבע האדם שכשהולך לו טוב, הוא חושב שתמיד ילך לו טוב, כשהולך לו רע, הוא חושב שתמיד ילך לו רע. קשה לאדם לקלוט, כשטוב שפעם יהיה רע, וכשרע שפעם יהיה טוב. האדם חווה את הרגע כאילו הוא גם העתיד. זה הגאונות של יוסף, שהוא אומר לפרעה, אנחנו כממשלה צריכים להיכנס לתמונה, לברר בדיוק כמה מיסים אפשר לקחת מהאנשים שהם לא ימרדו בנו, מאידך גיסא נוכל להחסן את האוכל, נוכל להיות שם לטובת הציבור. וזה פה שפרעה רואה שהוא מאוד מאוד מבין איך לעשות את הדברים. ובאמת, יוסף גאון. זאת אומרת, גם לנהל כזה דבר בלי שיגנבו ממך את כל האוכל. הרי הרבה מוסדות מנסים לעשות דברים טובים, ואז האנשים בשטח גונבים את הממשל. ויוסף מצליח להקים מערכת שמאחסנת את האוכל, והאוכל לא נרכב, מאחסנת את האוכל ומגינה עליו, ואנשים לא מורדים. זה הגאונות של יוסף, בניהול. זאת אומרת, הוא הרי היה מנהל של האחים, הם לא סבלו אותו בגלל זה.
ניסיון,
לא למד את זה מהמקום. לא יודע, רואים שהוא צריך לנהל את בית פוטיפר, הוא מצליח לנהל את הכלא, ועכשיו הוא מנהל את כל מצרים, ובסוף הוא ינהל את העולם.
אולי זה הניסיון בכלא שהיה לו.
זה כישרון, זה כישרון.
אמרנו שבוע שבוע, שעולם חכם.
כן, פרעה משנה את שם יוסף, ובתנך שינוי שם זה להראות שיש בעלות. דרך אגב, זה למה שנשים משנות את השם כשהן מתחתנות, לא נאמר להם. לשנות שם של מישהו זה להראות בעלות עליו. הושע ליהושע, גם כן, גם יהושע, זה שהוא ירגיש שמשה שולט עליו, שהוא לא ילך עם הצעת מרגלים. זה כתוב גם בראשון. אם מישהו הופך את השם של מישהו אחר, זה מראה עדנות עליו
של מישהו,
של מי שהופך לשני. זה כתוב ראשונים גם פה וגם לאורך התנך. אז פרעה, כשהוא נותן ליוסף את המעמד, הוא נותן לו גם את השם צפנת פניך. יש פה עוד דיוקים מבחינת חשיבות שינוי השם, אבל בסדר, זה שהוא נותן לו את הסנאט, אז כולם יודעים את המדרש, שהיא הייתה בעצם אחותו, היא הייתה הבת של דינה, כן, אתם מכירים את המדרש הזה? לא.
אך שהיא הבת של פוטיפר.
לא, אז במדרש כתוב, כן, במדרש כתוב, שכשדינה יצאה מבית שכם, היא הייתה בהיריון, יעקב פחד שאחים לא ירצו שבת שכם תחיה בביתם, אז הוא לקח אותה למטה למצרים, לקח את הזוג הזה כזוג מאמץ, נתן לה תכשיט.
איזה זוג?
פוטיפר, הסריס, אולי צריך לחשוב, שהמצרים לזימה, אבל הוא סריס, זה אשתו, לא יכול להיות להם ילדים, אז הם היו שמחים לאמץ ילדה לגדל אותה. אז הם היו משפחה חשובה מאוד במצרים, אז היא גדלה בבית טוב, גם כן, אשתו של פוטיפר הייתה צדיקה. זאת אומרת, זה גם חזל אומרים לנו. שאשתו של פוטיפר הייתה אישה צדיקה. זה שהיא נמשכה ליוסף, זה כי היא ראתה שהעתיד שלה מיוסף. יש גם מקום לדון, האם היא באמת הייתה... יש מקום לדון, האם היא באמת הייתה נשואה לפוטיפר. האם יש כזה דבר כמו נישואין לאדם סריס, לבן נוח. זאת אומרת, מה?
הוא היה גם... לא, היה...
זה גמרא בסוטה. למעשה, אז יוסף... בונה את המערכות ומאחסן את האוכל ומביא שני ילדים לעולם ומתחילים שבע שני רעב. אז בני יעקב באים לקנות אוכל. יעקב אומר להם, אל תיכנסו בשער אחד. יוסף מוציא כמה חוקים כדי להגן על מצרים. חוק אחד, אסור למכור אוכל שקנית במצרים, אלא אם כן אתה מוכר במחיר שקנית במצרים. אסור לפתוח חנות שמוכרת את האוכל שקנית במצרים. מותר רק להוציא ממצרים מסע שאפשר לקחת על גמל אחד, או סוס אחד, או חמור אחד. הוא לא מוכן שיקחו אוכל ממצרים ויפתחו חנויות מבחוץ. יוסף כל הזמן דורש שאנשי הפתח יבדקו מה המחיר בחוץ, מה המחיר בפנים. זאת אומרת, כל אדם שבא לקנות ממצרים היו שואלים אותו, מה שמעת המחיר של התבואה? מה שמעת המחיר של הקטניות? כל דבר בדקו איתו, מה השמועות שיוצאות? כי יוסף דאג שכל העולם ידע מה המחיר במצרים. ותמיד היו אומרים לו, מה ששמעת זה מה שיהיה. אנחנו לא מפרסמים מבצע ואז אתה תגיע ויהיה מחיר יותר גבוה. יוסף דורש שיהיה ישרות והוא דורש שהפרסום יהיה ישר גם כן. עכשיו, כדי להגן על מצרים, אסור להיכנס למצרים עם כלי זין. כל אדם שרצה לבוא לקנות ממצרים, היה צריך להכניס, להשאיר...
זה בשנות הרב?
כן, היה צריך להשאיר את הכלי זין מחוץ למצרים, אצל השומרים בפתח. דבר שני, כשהיו נכנסים למצרים, רק מהמשפחה יכלו לקנות. אתה לא יכולת לקנות בשביל משפחה של השכן. הוא רוצה אוכל שהוא יבוא ויקנה. אתה הרי רק יכול לקחת מסע של חמור אחד, כך מספיק למשפחה שלך. מי שרוצה שיבוא ויקח, אנחנו לא נותנים להביא. עכשיו, חלק מהתכנון של יוסף, זה שאחרי יוסף יגיעו. כי הפך לא יכול לקחת בשביל המשפחה של האחר. ויוסף דורש שיהיה רישום מאיזה עם, מאיזה משפחה, כל אחד בא. וכל לילה יוסף עובר על הכל, כדי לוודות שלא מנסים להיכנס למצרים, לחדור למצרים, לתקוף את מצרים. ואז לילה אחד הוא יושב ועובר על השמות, ורואה תשע אחים, זאת אומרת, ראובן עד ראובן, שמעון, לוי, יהודה, יששכר, זבולון, כולם מגיעים חוץ מבנימין, נכנסו דרך 10 פתחים.
איך הוא יודע, איך הוא קולט?
10 אחים, נכון. נכנסו דרך...
איך הוא קולט?
כי הוא עובר לשמות כל לילה.
כן, אבל בטח הם לא אמרו את השמות.
הם כן אמרו את השמות.
למרות שהם נכנסו כל אחד מפתח אחר, אמרו
את השמות. כן, אמרו את השמות. אז יוסף מודיע, הוא שולח את הצבא שלו לחפש במצרים את האחים. לא מוצאים. הוא סוגר את כל המחסני מזון חוץ מאחד. ושם הוא אומר לאחד שמוכר, כשאתה מקבל את 10 שמות האלה, אתה מביא אותם אליי. אז האחים צריכים להגיע לפתח אחד. הוא שולח את החיילים שלו יום, יומיים, שלוש, לא מוצאים את האחים. בסוף האחים מגיעים לקנות אוכל, ושולחים אותם אליו. אז האחים...
היו ביומיים שלו.
אז האחים מגיעים אליו, אז הוא אומר להם, אתם מרגלים. אז הוא אומר, מה מרגלים? אנחנו לא מרגלים. הוא אומר, למה נכנסתם ב10 פתחים? אתם 10 אחים, אתם אמורים לנסוע יחד. ואם אתם לא הייתם רגלים, אז למה לא באתם מיד לקנות אוכל? איפה הייתם? אז הם אומרים, היה לנו אח, הלך לאיבוד, רצינו לחפש אותו. הוא אמר, יפה מאוד, שלחתי חיילים בכל מצרים, לא מצאו אתכם, אז איפה בדיוק חיפשתם? אז הם אמרו, בבתי זונות. זאת אומרת, שמה חשבתם שאח יהיה? הם אמרו, כן, שמה ציפינו שהוא יהיה. הוא אמר, באמת, לא מאמין לכם. 10 אנשים נכנסים ב10 פתחים, כולם מארץ כנען, מי-היי, לא מוכן, זורק אותם לכלא 3 ימים. עכשיו, לטענה שלו באמת היה רגלה. זה שיעקב אמר להם, אל תיכנסו בפתח אחד, זה שהם רצו לחפש אחרי יוסף, זה שהם כנראה ידעו שמחו אותו למשקף זכור, זה קצת מחמיר את האבון שלהם. אז או שהם חשבו שיוסף לא יצא מזה כעבד, אז למעשה, יוסף משאיר אותם להתבשל קצת 3 ימים. שימו לב שלאורך כל הדרך, הם עוד לא חוזרים בתשובה. זאת אומרת, כבר עברו, 13? כמה שנים? לא, 13 עד שיוסף נהיה מלך, ועוד 7 זה 20. עברו כבר 21 שנה, והם עוד לא חזרו בתשובה. ויוסף רואה את זה. עכשיו, יוסף לא מדבר איתם. יש לו את הבן שלו מנשה, שהוא המתורגמן, ויוסף כאילו הוא מדבר מצרית, והבן שלו הוא זה שמדבר עברית איתם.
אז... תחשבו לעצמם, ברגע שמוצאים אותו, נגיד,
בית... אז זה, המדרש ממשיך. הוא שאל אותם, מה הייתם עושים מאילו הייתם מוצאים אותו? אז הם אמרו, היינו מביאים אותו חזרה לארץ כנען. הוא אמר, ואם לא היו רוצים למכור אותו, אז הם אמרו, היינו נלחמים ומוצאים אותו לארץ כנען. זאת אומרת, אתם רואים, אתם מוכנים לעשות מלחמה בארץ מצרים, עופו מפה, מה זה, כן?
וכל זה הרב אומר שהם לא חוזרים לתשובה?
אתה אומר,
הרי הרגע שהם יקחו אותו, הביאו אותו לאבא שלו, אבא שלו ישאל אותו, איפה היית כל 20?
אבל לא רואים שהיה להם חרטה. זאת אומרת, מה שהיה להם, אז המפרשים אומרים, היה מצב שהם הצטערו שאבא מצטער. הם לא הצטערו על המחירה, הם עדיין הרגישו שהם צדקו במחירה.
החידה אומר שזה היה כל התוכנית שלהם, שאבא יצטער.
לא מכיר.
החידה אומר שיהודה אומר להם, אבא בצע כי נהרוג את אחינו וכיסינו את דמו. הוא אומר, אם נהרוג את אחינו, אז אין לנו מה לחסות את זה שהרגנו אותו, כי אבא ייגמר האבל ויחזור לו רוח הקודש. אז אין לנו, או שנהרוג אותו ונספר לאבא, או שלא נהרוג אותו ו... ואז הצער של אבא ימשיך כל הזמן, ואז...
וואו.
אז
זה מה שהחידה אומרת, תשמע, מה אני אגיד לך? אני לא אמרתי את זה.
הייתי אדם יותר שמח כל חיה שלא ידעתי את זה. איזה פשט קשה, וואו.
שמעתי את זה משען, אני
סומך על הפרומה. אוקיי, בסדר, אני רק... זה מאוד קשה לבלוע.
כן, גם הוא אמר לי, לא הייתי אומר לך את זה, אם לא היה כתוב בחידה, אבל...
כן.
האם זה התפקיד של... יוסף להיות השופט, להיות הזה ש, 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 שהם צריכים לעשות תשובה. זה לא צריך להיות מלמעלה.
בוא נעשה חישוב אחר. נגיע לזה.
עונש, כדי שהם,
הוא לא עושה להם עונש.
מה זה עונש? הם ישבו בשבע כלא. כדי שהם...
הוא לא עושה להם עונש.
כאילו להכריח את התשובה.
אני יכול לומר איזה שתי מילים?
כבוד.
יוסף, כל הסיבה למחירה של יוסף מגיעה בגלל בעיות שיש במשפחה של יעקב, ויוסף בא לתקן את הבעיות האלה. הבעיה מגיעה מזה, שיעקב מנסה להסתיר את זה, שיש לו בת, אישה אהובה, וזאת רחל. אפשר לראות את זה בכמה נקודות, אפשר לראות את זה שהוא אומר ללבן, 14 שנים עבדתיך בשתי בנותיך, הוא לא עבדת בשתי בנותיו, הוא עבדת רק ברחל, אבל מאז החתונה הוא מנסה להראות
שהוא אוהב את כולם אותו דבר.
זה הבן של...
זה גם בסיפור עם הדודאים, שהוא לא מתערב, אנשים, הוא מבחינתי, אני אוהב את שלכם אותו דבר, אבל בנקודות...
יוסף שם את זה בפצוף שלהם. הוא לא חף מפשע פה.
הוא בסיימת. יש... אבל בנקודות קריטיות, אז זה מתפרץ שיעקב אוהב יותר את רחל. לדוגמה, בנקודה שבה הוא לוקח, הוא שם את רחל האחרונה מאחור. עכשיו, למה הוא אוהב את יוסף? כי בן סקונים הוא לא, הוא לא בן סקונים. יש את בנימין באותו זמן. למה הוא אוהב אותו? כי הוא אוהב אותו כי הוא הבן הבכור של רחל. והאחים, הם מסתכלים עליו ואומרים, הוא אוהב אותו. הוא אוהב אותו בגלל שהוא מביא את דיבתנו רעה לאבא. לא, הם לא מסוגלים להבין שיש פה, שיעקב אוהב את רחל. ובגלל ההסתרה הזאת, שיעקב אוהב את רחל, וזה לא עולה במשפחה, לכן כל האחים מאשימים את יוסף במצב. כל מה שיוסף בא ועושה בכל המהלך הזה, זה להראות לאחים שיש יחס מיוחד לרחל. הוא מראה להם את זה פעמיים במהלך הדרך, הוא מראה את זה בפעם הראשונה כשהוא משאיר את שמעון, ואבא אומר להם דבר נורא. הוא אומר להם, 100% ששימון יישאר שם, אני לא מוכן לסכן אפילו בטיפה את בנימין. פעם שנייה, ומתי הוא מגלה לאחים מתי הוא קם ומגלה לאחים? ברגע שיהודה אומר, אני אשאר פה, רק שהאבא לא יהיה לו רע ותשלח את בנימין. אז יהודה עצמו מקבל את זה ואומר, אני חשוב לאבא פחות מהבת של... מהבת... מרחל, ואז באותו הרגע הוא מגלה לה.
זה תפקיד, למה הוא צריך לגלות
להם? אז אני מסביר. כי בלי זה אי אפשר לקיים את המשפחה מחדש. יש פה בעיה עם המשפחה, יש פה בעיה על סיפור טראגי עם המשפחה הזאת.
זה סוציולוגי,
יש לו...
לא יהיה
עובד סוציאלי,
אם אתה מתכוון.
מה אתה אומר? על פי הפשט אתה צודק.
אני מדבר רק על הפשט של הפסוקים, בלי מדרשים.
אני אומר שיוסף היה חלק מהבעיה, אוקיי? יוסף שם את זה בפרצוף שלהם, פשוט, אוקיי, וכולם משתחווים לי. לא יצריך לו לומר שאתה כל. מה?
הוא עושה הכל כדי שישנאו אותו.
נכון.
בוא נעשה סדר.
אז למה הוא...
אני לא מתחיל...
אז מה שהוא קיבל, אולי זה עונש בשבילו, את הזה הכלא של 10 שנים, יכול להיות שזה העונש.
אבל אני מזמין, שאלת מה המהלך של יוסף. המהלך של יוסף הוא לא לחנך אותם, ולא להניש אותם.
אז האם זה פה, התפקיד שלו פה, להניש אותם?
כל התוכנית שלו, לא לחנך אותם.
הוא רוצה להוציא מהם את התשובה. נכון. אז הוא רוצה,
לא, הוא לא רוצה להוציא מהם את התשובה. הוא אומר להם מפורש, לא, אתם שלחתם אותי. זה לא מסתדר, מה שהפרשים אומרים שהוא זה, לא מסתדר. לא מסתדר.
מה נכון?
אני, המהלך שלי הכי מסתדר במפרשים, וזה הרבה מפרשים הולכים במהלך הזה, זה שיוסף ראה שהם הולכים לקראת גלות מצרים, הדבר שהחזיק אותנו לאורך כל גלויותינו היה אחדות, ויוסף ראה שאם האחים מוכנים למכור אותו, והם לא מוכנים למסור נפש של יהודי אחד, אז אין מצב שהם ישרדו את הגלות. זה ששרדנו היה בגלל שהיה לנו את הזקנים שויוכו שוטרי בני ישראל, זה ששרדנו היה כי היה באיזשהו מקום אחד הגן על השני, כשהם לא הגנו על השני, אז באמת היה לך בעיות, כשהיה דילטורה בעם ישראל, אז באמת נפלו הלאה והלאה, והיה הרבה יותר חמור. אז יוסף אומר, כדי שאנחנו נצליח פה, אני צריך להביא את זה למצב שהם מבינים שלא מבטרים על אף יהודי. וכשהוא שם אותם במעצר, אז הוא מקשיב. לא מתחרטים על מחירת יוסף. מה הם אומרים? אבא בצער צריך לפתור את זה. אוקיי, נשים את שמעון בכלא. לא באים ונלחמים ואומרים, לא, בשום פנים ואופן לא שאנחנו נלחמים על שמעון. הבאתם. אז אתם לא תיקנתם את מה שמחרתם אותי. זאת אומרת, אתם מוכנים להשאיר אחד פה ולעזוב לחזור הביתה. אז יוסף אומר, בסדר, אז נרים את ה... נחדד את זה הלאה, נדחוף אותם עוד שלב ועוד שלב, עד שנביא אותם למצב שהם אומרים, לא, אנחנו מוכנים לעשות הכל, נהרג, אבל לא נוותר על אח אחד. הגעתם לזה? אוקיי, עכשיו אני יכול לומר לכם, אני יוסף.
זה בנימין, וזה עוד האח שלו, זה הבן של
ישראל. כן, נגיד, אני אומר, זה מהלך שמסתדר לי, כי אחרת, באמת, מה הוא עושה? ליישם את הנבואה שלו, את החלומות שלו, למה זה חשוב? כל המהלכים האחים יותר קשים לי. זה מהלך שאני מבין. כן, יוסף יודע, אנחנו תחילת הגלות. אז יוסף רואה שאנחנו בדרך לשם, והוא צודק. ויוסף אומר, בסדר, אנחנו צריכים אחדות פה, אנחנו צריכים לתקן את מה שהיה. כמיטב יכולתו, הוא נותן להם צ'אנס לתקן. כמיטב יכולתו, הוא נותן להם לבנות את המשפחה מחדש. במובן הזה, לפחות לבנות את האחדות.
אבל זה לא לפי הפשט של הפסוקים.
בוא נראה.
כל המהלך שיוסף יודע שיהיה גלות והכל, זה לא לפי הפשט. לפי הפשט של הפסוקים.
למה לא? הרי גלות ידעו מנבואת אברהם אבינו. ידוע, תדע כי גר יהיה זרעך.
זה שיש לו נבואה, זה יודע הכל.
דור רביעי ישובו הנה. כמה זמן נשאר?
דור רביעי מאותו רגע
של גיל. כל דבר שהוא עשה...
מסכים, אני מלך.
הסדר עולם רב המחוך שזה לא יכול להיות כאן.
אני יכול להרחיב את המהלך של עימוד 20 ראיות פה מהפסוקים.
אז אוטוטו, אתה צריך להסתיים.
אני יכול להחזיר להם את הכסף.
אוקיי, מה שאני אומר זה בחזל.
שבפעם השנייה, יהודה יקום ויגיע
לבנימין. רש"י מצטט,
כי אחרת הוא לא יכול לטעון שבנימין לקח. יוסף כל הזמן חושב על
תוך.
יעקב, לוי, אמרם, לוי, יוכבת. ומשה, כן.
יצחק, יעקב, לוי, משה לא נכנס לארץ.
נכון. בסדר, אבל...
צריך לדאוג את החשבון.
טוב.
כלומר, הוא יודע את זה שהולך להיות גלות עכשיו בגלל החישוב הזה? כלומר, איך הוא יודע...
כתוב, דור רביעי ישובו הנה. זאת אומרת, הגלות צריכה לקרות, כולם חיים בפחד מהגלות.
זה לא כל כך פשוט. זה לא, כלומר, אני מסכים מצד הזה, הצד השני לא כל כך פשוט, מצד שני, אנחנו רואים שהחישוב של 400 שנה הוא חשוב סתום, שלא ידוע.
זה הם לא ידעו שהם לא יודעים. זה נכון,
אבל... החשבון, הטענה שאתה טוען שזה, שחושבים שאוטוטו נגמר ממנו עוד מעט, אני מקבל את זה שיהיו מבינים שהגלות מתחיל. אני רק מאיר שהחשבון שדור רביעי הוא על כורחנו לא פשוט, כי החשבון של 400 שנה הוא לא פשוט.
מסכים. מסכים.
אז לכן אני לא יכול, קשה לומר שמצד הזה ידעו, עשו חשבון שעוד שזה מוכרח.
אבל הם לא ידעו שזה הולך להיות לא פשוט. הם עוד לא הגיעו לדור רביעי. מבחינתם זה...
אני אומר שהנבואה היא סתומה. בפשטות ספרו שאברהם.
אם אתה מתחיל מאברהם. לא, כי כתוב שזה לא יתחיל מאברהם. ואתה תבוא לבתיך בשלום. לכל דור רביעי זה לא כולל אברהם.
אבל הכל פנים, יש לנו הרבה מקורות שסברו שהגלות עתידה להתחיל בקרוב, לא ברור בדיוק מתי. יש איזה, זה פרשת שבוע הבא, שהנציב טוען שכשיעקב אבינו יורד למצרים, הוא לא ידע שמתחיל הגלות, והוא תכנן ללכת לבקרת יוסף ולחזור לארץ ישראל. ואז וירא אלוקים לישראל במראות הלילה, ויאמר יעקב יעקב, שם זה מראות הלילה, שם אומר לו כאן מתחיל הגלות. אז אתה רואה בפסוקים לאחר מכן, וייסה על הגמלים, זהו, שמע את הגלות, זה כבר אין כוח.
יפה.
לא נראה לי שכל כך עבד ליוסף הרעיון הזה, לשמר את האחדות של עם ישראל בגלות.
אוקיי.
נראה לי שיש עם ששונא אחד את השני יותר מהעם שלנו.
אבל אני לא יודע מה היום, באמת משה רבינו באמת גם יש לו מילים קשות לומר על המסעב זה.
הוא מצטרה על זה.
מצטרה על זה, בסדר, גם יוסף קיבל שעתיים בכלא על זה. יש דברים שהם מצטרים, אנחנו לא
צעירים.
אני אומר שלא עבד ליוסף כל כך הדבר הזה של האחדות.
אוקיי, נגיע, נדון, נראה. טוב. את האלוקים אני ירא. אז הוא מדבר איתם על האלוקים. שולח אתם חזרה לאבא, הוא כל הזמן שואל אתם עם אבא חי, כי הוא לא מאמין להם. ואז הוא שומע את האחים מדברים. אבל השם אם אנחנו הלכינו שראינו צרת נפשו, או, מתחיל להיות, אז כן בא אלינו הצרה הזאת. אוקיי, אז מתחיל להיות תהליך של תשובה. לוקח את שמעון ועושה אותו לעיניהם, חזל אומרים שברגע שהם עזבו הוא שחרר אותו, וחז"ל אומרים, הראשונים אומרים פה שיעקב לא הצטער ששמעון יושב בכלא כי הוא הרגיש שמגיע לו. זאת אומרת, הוא היה מרוצה ששמעון יושב בכלא, זה טוב לו. אולי הוא יחזור בתשובה. אנחנו באמת רואים שעד סוף חייו יעקב אבינו יש לו מה לומר לשמעון. זאת אומרת,
על שכם?
כן, על שכם וגם על יוסף. וגם מכירת יוסף, רואים ש...
כל כך היה נגד.
לא פשוט שהוא מדבר שם על מכירת יוסף.
ששמעון עשה. אלא זה היה מחאה רשמית או משהו כזה.
דווקא יכול להיות, דווקא שהוא לא מדבר שם על יוסף, זה יכול להיות ראיה מאוד גדולה שהם לא סיפרו לו כל החיים.
בסדר, נראה
מה שהוא לא סיפר לאבא שלו כל החיים.
והפתח האחד את שקו, חזן אומרים זה היה לוי, שהיה מאוד מדקדק או להכיל את הבהמה, או להפריש את התרומות ומעשות כמו שצריך.
איזה להפריש את התרומות ומעשות? זה תקועה של חוץ לארץ.
תבואה של חוץ לארץ.
במצרים נפלשים את מה שאתם עושים את הרבה.
כן, זה כן. בדיוק דנו על זה, על דקת הלכה.
כן. דיברנו על סוריה.
כן, במצרים, כן, כן. כן, דיברנו שאנחנו לא נוהגים היום, כן. דיברנו גם שפירות חוץ לארץ שנגמרה מלאכתם בארץ ישראל. דיברנו גם על מה שגודל בארץ על מנת לגמור מלאכתו בחוץ לארץ, לעומת מה שגדל בחוץ לארץ על מנת לגמור מלאכתו בארץ. לא יודע, שאלה טובה. טוב, אז... מה זאת עשה אלוקים לנו? על זה שהאחים אומרים, חזל אומרים, יבלת אדם תסלף דרכו, ואין השם יזעף ליבו. מיד מאשימים את הקדוש ברוך הוא, כשבעצם הם עשו לעצמם תקור.
אגב, למה הם שמו לו את הכסף? למה הוא שם להם את הכסף?
כן, מה אתה אומר?
בשביל שבנימין ייקח, ישים אל הבנימין את
הגביע,
אז האחים, אפילו המדרש כלל שהם כן טוענים את זה בהתחלה, טוענים לו למה גנבת, ואז ברגע שבנימין עצמו גנב, אז יהודה לא מחויב לעמוד ולהתייצב כנגדו. אבל אז לכן הוא כבר חושב על זה עכשיו, הוא שם להם את הגביע, את הכסף, כשקורה פעם שנייה הם אומרים, זה בטח אותו סיפור, הוא גם לא שם, ואז יהודה ילך להילחם בשבילו.
יפה. טוב, אני חושב שיש פה אולי נקודה אחרת, שיוסף רוצה להרער אותם, לבלבל אותם, להפחיד אותם, הוא מצליח. אתה רואה שהם מגיעים חזרה לארץ הכנען, והם מאוד מפחדים. זאת אומרת, זה מערר את כולם, כולל אבא. בדיון, מה?
אני תמיד הבנתי שיש פה את שני הצדדים. מצד אחד, כמו שאתה אומר, רוצה להרער, להפחיד אותם. ומצד שני, יש פה צד שהוא לא רוצה לקחת מהם כסף. אז רוצה, יש פה משהו מורכב שאני חושב שאנחנו רואים אותו בהרבה פעמים. דבר שהוא נדמה לך שהוא לרעתך, שהוא מזיק לך, הוא באמת לטובתך, ובאמת הדברים הם משתלבים אחד בשני.
אני חושב שיוסף מספיק חכם שהוא מבין שהם לא הולכים לשלש בכסף הזה והם יחזירו אותו פעם בא למצרים. אז הוא יכול לשמור להם את זה בצד אם זה, לא, אם זה המטרה שלו.
לא, אמרתי, אני לא שללתי את המטרה שרב אמר, אני רק חושב שאתם הולכים ביחד.
חוזרים. ורואים שהם חוזרים בבעלה, כי כשמביאים אותם לבית של יוסף, אז הם מיד אומרים, רגע, 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 אנחנו באמת יודעים שהכסף חזר, הבאנו כסף אחר, אנחנו החזרנו את הכסף. אז רואים שיוסף השיג מטרה. זאת אומרת, הם חוזרים למצרים באיזשהו בעלה. אם הם רק היו חוזרים עם בנימין, אז כאילו פתרנו את עצמנו, כל מה שתשאלת עצמנו, זה באמת האח שלנו, אתה יכול לראיין אותנו אותו, לעשות שאלות, הלוך ושוב, פתרנו. אז הם היו חוזרים למצרים באיזשהו ביטחון. וחשב שאנחנו רגלים, הוכחנו שלא. אין מצב שהוא יתפוס אותנו על שקר. עכשיו הם חוזרים למצרים והם עדיין על ההגנה, כי באיזשהו מקום כבר למצרים יש מקום לטענה. אז כשמביאים אותם לבית של יוסף, הם מיד רואים את זה ברע, אוי, ומה הולכים לעשות לנו? אז נותנים להם לאכול, ויוסף מתחיל לומר להם...
למה אפילו מרגלים יהיה סיבה לקחת כסף?
לא, אבל לא מצד שהם מרגלים שהם סיבה לקחת כסף, אבל כשהם חוזרים למצרים...
למה זה מורד את האמון? למה למצרים יש מקום ל... לחשוד, כאילו זה עוד תוספת על
החשד. זה שם אותם על צד ההגנה שהמצרים יכולים לומר, פעם שעברה לקחתם אוכל ולא שילמתם, הכסף נשאר אצלכם. כאילו זה אשמתם, שהם לא שילמו על האוכל. והם מודעים לכך, אז הם מתחילים על הצד ההגנה. לא מצד הריגול, אלא מצד זה שהמצרים יכולים לטעון. רציתם אוכל מאיתנו, גנבתם אותנו פעם שעברה. זאת אומרת, עוד טענה נגדם. אז זאת אומרת, שהם לא יחזרו למצרים במצב של ביטחון. אנחנו בסדר. הוא הולך להרר להם את הביטחון, והוא מצליח. זאת אומרת, הם באמת נכנסים על ההגנה. להתגולל עלינו, להתנפל עלינו, ולקחת את חמורנו, ואותנו לעבדים. זאת אומרת, הם נכנסים מתוך מחשבה, רגע, עבדו עלינו פה, אנחנו נתנו כסף, והם פה מחפשים עילה להפיל אותנו בפח. אז הם נכנסים מתוך פחד.
כל פעם קשה לי בפסוק הזה, אני רוצה לקחת אותנו לעבדים ואת חמורנו. כאילו, אתה כל כך מוטרד מזה, אם אתה חושש שיקחו אותך לעבדים, אז איפה החמורים משחקים את התפקיד, שזה...
אז לא כתוב במדרש שהיה... שזה... יש שני גישות, יש גישה שאומרת שזה מראה... על החסות של הצדיק על בהם טוב, יש גישה שאומרת שזה מראה על כמה המצרים יהיו מעוניינים בחמורים. זאת אומרת, היה להם צעד ששניהם הם סיבות להתגולל להם, להתנפל עלינו. טוב, אז יושבים לסעודה, והוא כל פעם מכה בגביע, וכל פעם אומר להם שאתה היית שוכב במיטה פה, אתה היית שוכב במיטה שם, אתה באמצע לילה היית מציק לזה, אתה היית מציק לזה, מתחיל לספר להם כל מיני סיפורים מימי ילדות. אתם מסתכלים אחד לשני, מאיפה הוא יודע? לא יודעים מה לעשות אחד מהשני. והוא אומר את הכל במצרית, והבן שלו מנשם את
הגיון של הכל. אחת השאלות הכי גדולות. אוקיי, זה יוסף, הבנו.
לא, הנה, מה ואמינה?
לא, אני מסכים שאין אהבה אמינה, אבל יש גבול. יש גבול, הם אנשים חכמים, אני מצפה מהם להיות חכמים, להבין שאין כוחות בעולם שיכולים להביא כאלה דברים.
אתה רואה שאפילו בסוף הסיפור...
בסיים הייתה מלאה של בלה בכאלה מחשבים ואיזה
דברים. מחשבים, זה נראה לך, גם היה משפט.
גם מחשבים, קונספציה,
שאתם נמצאים בתוך...
מי היה מאמין
שעושה את... הנה
הם
הווה מאמין.
פתאום הפרצוף שלו לא היה דומה.
היו לך תנים.
לא, לא. הוא היה לבוש כמצרי, עם כל האיפור המצרי, עם כל הלבוש המצרי, ודיבור מצרית. והכל דרך מתרגם, והכל באכזריות רבה.
הם חשבו בטוח שהוא מת?
לא.
לא כל כך.
הם חשבו אולי הוא חי, אבל הם היו בטוחים שהוא עבד. מה, מחרות או לא עבד? לא היה להם אבא מינו שהוא הולך להיות מלך. זה לא היה בקונספציות.
לא היה בתכנון.
לא חשבו מספיק עליו.
אז...
הוא לא מסוגל להיות מלך.
בקוצה בצלן. באמת זה נגד הטבע שהוא נהיה מלך. הרי היה חוק במצרים שעבד לא יכול להיות מלך. אז באמת לא היה להם מקום לאהבה מן שהוא יהיה מלך.
טוב. בסדר, אם הוא היה לבוש בכל מיני בגדים, אני
מלך. הוא שולח אותם ושם את הגביה באמתחת הקטון. הקטון הזה כבר יש לו 10 ילדים. זאת אומרת, הבנימין האח הקטן הזה שדואגים עליו. ואחרי ששולחים אותם, הוא שולח את מנשה אחיהם עם הצבא המצרית, רצים אחיהם, צועקים עליהם, מה איתכם? איזה חוצפה, לא מתביישים, התייחסנו אליכם כל כך טוב, והאחים אומרים, רגע, מה, אנחנו אנשים ישרים, לא, לקחתם את הגביה, אתם לא מתביישים? לא לקחנו, מה, החזרנו את הכסף.
אבל איך הם נשבעים שהגביה לא אצלם? הרי כבר כסף היה אצלם.
אז לא, אז יש אומרים, הראשונים אומרים פה, שכשהחזירו את הכסף זה היה לנגד עיניהם. אמרו להם, עברתם בושות על ידינו, הנה הכסף חזרה, הפעם אתם מקבלים אוכל חינם. זאת אומרת, אחרת באמת זה מטמיע, הרי פתחו את עסקים שכולם, מצאו את הכסף בפי, אז ראו שמשהו פה לא תקין. לא, אז הראשונים אומרים, הכסף החזירו ממודע הפעם. אמרו להם...
אני אומר עוד פעם, הם כבר נכוו פעם אחת, אז דם שנכווה פעם אחת, איך הם כל כך בטוחים שאין להם גביע? אולי עוד פעם שמו להם את הגביע בלי שהם יודעים.
אבל
אני
חושב אולי... לנו בפעם הקודמת שהם לא שמו את הגביע להתגולל על את הכסף להתגולל עליהם שהרי הם יצאו מזה
לא מכיר. משנה, אבל עצם לא, העובדה שהיה לך כסף בתוך המתחת ולא תכננת, לא אתה שמת, אתה יודע שלא אתה שמת, אז איך אתה כל כך בטוח שאין לך גביע שאותו אחד ששמת כסף
אני חושב שפעם ראשונה הם ראו שיש את זה לכולם פעם שנייה, לא כולם בדקו את התיקים, אני די בטוח שהם בדקו, הם היו אנשים חכמים, לא רצו לקרוא.
אמרו להם שמחזירים להם את הכסף.
לפי פשוטו שנקרא.
אוקיי, לפי פשוטו, כתוב שלכולם החזירו.
שמה?
כתוב שהם החזירו לכולם.
את מה, את הכסף?
את הכסף בפעם השנייה גם, הם נשים כסף איש בפיהם תחתו.
כן, אבל לא כתוב
שם. בפעם השנייה.
בפעם השנייה.
לא, אני מדבר על הפעם
הראשונה. זה גם כן, זה גם אני הבנתי שזה בלי ידיעתם.
אם זה בלי ידיעתם, אז מיד הם היו צריכים לומר, ואיך כל הכסף חזר אלינו?
זאת אומרת, הם לא ידעו עדיין.
אבל אז כשרודפים אחריהם, פותחים את המתחות של כולם. בגדול החלו בקטן קילה. אז הם פותחים לכולם את המתחות, ולכולם יש כסף בפנים. אז הם היו צריכים לומר להם, שטינקרים, אנחנו רואים, תראו. נו, מה היו צריכים לומר להם מיד? תראו, לכולם יש כסף, אז ברור שזה, אתם רמאים, אתם, אלא מה? זה היה במודע.
לא, הכסף פעם שנייה היה במודע.
כן.
אבל אני אומר, הם...
חזן אומרים שכשהם הגיעו אז האחים ראו את הגביע אצל בנימין, אמרו לו גנב בן גנב, ונתנו לו מכות בגב, איזה בושת על המשפחה. עכשיו בנימין שותק. למה בנימין שותק? שמעתי איזה פשט מקסים.
מי הם הגנב בן גנב?
ככה האחים אמרו. אמרו לו, אמא שלך גנבה, מה אתה גונב בדיוק כמוה? אז... שמעתי וזה פשט מאוד יפה. למה בנימין שתק? כי מה הוא אמור לומר? אני לא גנב? אז הוא בעצם אומר, אבל אמא שלי כן. אז הוא לא יכל לענות. אמרו לו, אתה גנב בן גנב. הוא ידע שהוא לא גנב, אבל הוא לא יכל לומר כלום. כי אז הוא בעצם אומר, אבל אמא כן. כי בזה שהוא אומר, רק אני לא. אז הוא שותק. ועל זה הוא עוד יקבל שמקום המקדש יהיה אצלו, ובין כתפיו שכן. ובין כתפיו שכן, חזל אומרים על זה, בין כתפיו הזה שהוא חטף מכות בין כתפותיו מכל האחים ולא אמר מילה. האחים קראו את בגדיהם ומי שגרם להם את זה היה מנשה, בגלל זה נקרא נחלתו. זאת אומרת, יש פה איזשהו דין, פה באיזשהו מקום עברו את הגבול, ויהודה בהתחלה אמר משפט שהוא בעייתי, אשר ימצא איתו מעבדיך ומת, וגם אנחנו נהיה לאדוני לעבדים. וכשהוא חוזר לבית של יוסף, אז... אז יהודה מיד משנה את זה. מה נאמר? הננו עבדים לאדוני, גם אנחנו גם שנמצא גביה בידו, ופה אנחנו מתחילים לראות את הגאונות של יהודה. זאת אומרת, הוא מוביל את הדו-שיח פה בכיוון, קודם כל בוא נוציא אותו מסכנת מוות. נכון, אמרנו ימות, אבל הם הסכימו שלא, אז כשאנחנו מגיעים ליוסף, נתחיל מהנקודה הזו, נתחיל את המיקוח משם. אין לי מה לומר, אנחנו לא בסדר, כולנו עבדים. אז מה יוסף אומר? לא, לא כולכם עבדים, רק הוא עבד. אוקיי, השגנו שלב א', לא הולכים להרוג אותו. עכשיו אפשר להתמקח עד שלב ב'. וזה איפה שנמשיך בזאת שבוע הבא.
טוב, במסע מחר.